היום נלמד דף צדי ג', נתחיל מצדי ב' עמוד ב' למטה בנקודותיים, 10 שורות מלמטה בערך. Okay, במשנה אתמול, פשוט אולי נתחיל משם בצדי ב' עמוד א', כתוב כל קורבנות הציבור, ממש בתחילת העמוד, כל קורבנות ציבור אין בהם סמיכה. Okay, דיברנו קודם על הנסחים, עכשיו אנחנו מדברים על הלכה של סמיכה, שסומכים את ידיים על ראש הקורבן, זה תקף רק בקורבנות מסוימים, נראה היום, והרמב״ם מתאר שזה הדרך שהבן אדם מעביר בתיאור של הרמב״ם על הצורך בקורבנות, בוויכוח שלו עם הרמב״ם, שהרמב״ם לא ראה את הקורבנות כאידיאל, והרמב״ם כן, הוא מתאר שכשסומכים את הידיים על ראש הבהמה, הוא בעצם מעביר את החטאים לבהמה, ונחזור לרעיון הזה בהקשר היום כשנדבר על סמיכה ומה החשיבות של המצווה, כי בדרך כלל האדם לא היה כל כך מעורב בקורבן בכלל, חוץ מפעולות מסוימות, ואחד מהם זה סמיכה. כי בדרך כלל כהן עשה רוב העבודות. כל קורבנות הציבור אין בהם סמיכה, אוקיי, בקורבן ציבור בדרך כלל אין סמיכה, חוץ מן פר הבעל כל המצוות, זה פר הלם דבר של ציבור, כשהסנהדרין טועה ומלמד הלכה מוטעית, והקהל עושה כפי שהם הורו, ומביאים פר הלם דבר של ציבור, והסנהדרין, מישהו מהסנהדרין עושה פעולת סמיכה. בסעיר המשלח, שזה ביום הכיפורים, רבי שמעון אומר, אף סעיר עבודה כוכבים, זה דומה לפר הלם דבר של ציבור, זה פשוט כשהסנהדרין טעו בהוראה בקשר לעבודה זרה, אז מביאים סעיר. כל קורבנות היחיד טעונים סמיכה, אוקיי? כל קורבן יחיד כן היה צריך סמיכה, חוץ מן הבחור והמעשר והפסח. אוקיי? אז זה שלוש יוצאים מן הכלל. והיורש סומך, כמי שיורש קורבן אביו, זאת אומרת, אביו היה צריך להביא קורבן והוא מת. Okay, יש ויכוח כאן מאיזה בחינה היורש סומך. Okay, נראה, אולי אני אמשיך עוד קצת ואז אני אסביר. גם עושה סמיכה בשביל הקורבן, גם מביא נסחים עם הקורבן וגם ממיר. מה זה אומר? שאם הוא בטעות הוא אמר, אני לא רוצה בהמה זו אלא בהמה אחרת, אז הדין של תמורת הכיף, זאת אומרת, הוא מקבל מלכות על זה, וגם הוא תמורתו יהיה קודש, גם הבהמה הראשונה וגם הבהמה השנייה, ושניהם צריכים להקריב אותה. אוקיי, יש ויכוח לגבי היורש, נראה בגמרא, האם הוא באמת סומך או אינו סומך, אבל לפי הגישה שהוא סומך, יש גם כמה גישות להבין, שתי גישות שונות להבין, על פי מה הוא חייב. אז האם הוא חייב מדין שליח ושלוחו של אביו, או האם הוא חייב בגלל שעכשיו הוא הופך להיות בעל הקורבן. עכשיו יש שני נפקמינות מאוד חשובות. לדוגמה, לגבי נסחים, אם אין כסף מירושת אביו, אז אם הוא פשוט שליח של אביו, אז הוא לא מתחייב להביא נסחים מהכסף שלו. אבל אם רואים אותו שהוא עכשיו בעל הקורבן, אז הוא כן צריך. ומה אם אביו כבר עשה פעולת צמיחה? אז יש ויכוח. האם, כאילו, האם מדובר כאן, הוא סומך אם במקרה ואביו לא שמח? או אם אביו, כאילו, במקרה שאביו שמח, אם אביו מת אחרי שהוא עשה סמיכה, לפני שזרקו את הדם, לדוגמה, על המזבח, שזה סוף הקרבת הקורבן, זה מביא, לא הסוף, אבל זה מה שמביא כפרה. אז יש כאלה שומעים שיש צורך לבן לעשות, כי הבן הוא הופך לבעל הקורבן, אם כן הוא צריך לסמוך. או אלו שרואים שהוא פשוט שליח של אביו, אז הוא לא צריך, לעשות צמיחה, כי אביו כבר עשה. Okay, עכשיו אנחנו נעבור לצדי ב' עמוד ב' למטה. כל קורבנות היחיד טעונים צמיחה, חוץ מבחור מעשר ופסח. עכשיו נראה דרשה, מאיפה לומדים את זה. תנו רבנן, קורבנו, אוקיי, המילה, ושמח ידו על ראש קורבנו. המילה קורבנו מופיע כמה פעמים בנושא של קורבן שלמים, בפרק ג' וויקרא. אז כל פעם דורשים, כאילו בשלוש מקרים, דורשים קורבנו ולא משהו אחר. אז קורבנו ולא הבחור, אפשר גם לראות בדף שהכנתי, זה, יש טבלה. קורבנו ולא הבחור, שיכול, היינו חושבים, ולא דינו, הרי זה הגיוני. ומה שלמים שאין קדושתם מרחם, טעונים סמיכה? שלמים הוא יותר קל, כי זה לא קדוש מרחם. אנחנו לוקחים את הבהמה ואומרים, זה הבהמה יהיה קדוש, אבל לא היה קדוש מרחם עמו, וטעון סמיכה, אז בחור שקדושתו מרחם, כאילו זה קדוש אפילו כשזה היה ברחם, כי זה הבחור של, של האימא, כאילו זה הבהמה שנולדה ראשונה, אז קדושתו באה הרבה יותר מוקדם. אינו דין שטעון סמיכה, אז אולי גם הם צריכים סמיכה. תלמוד לומר, קורבנו ולא הבחור, לכן צריך למעט עם בחור. קורבנו ולא מעשר. שוב, למה צריך דרשה? שיחוב על הודינו, הרי זה הגיוני. כאילו, עכשיו נגיד, הסיבה שצריכים דרשה, כי הגיוני לחשוב שכן היה טעון סמיכה. למה? ומה שלמים שהם מקדשים לפניהם ולאחריהן טעונים סמיכה? כאילו, הבהמה לפני והבהמה אחרי, כאילו, הם בעצם בהמה לפני ואחרי בשלמים, ובכל אופן טעון סמיכה. אז מעשר שמקדש לפניו ולאחריו, במקרה שמישהו טעה, דיברנו על זה לפני כמה ימים, מישהו טעה והקדיש את התשיעי ואת האחת עשרה, במקום רק את העשירי, כאילו טעה בספירה, אז שניהם מוקדשים, אז אין עודין שטעון סמיכה, תלמוד למר, קורבנו ולא מעשר. השלישית, קורבנו ולא פסח, שיחוב על עודינו, שוב למה צריך דרשה? כי היינו חושבים, ומה שלמים שאינו בעמוד והווה, אין חיוב, להביא קורבן שלמים וטעונים סמיכה. אז פסח, שהוא בעמוד והווה, שחייבים להביא, מעניין שהם לא השתמשו במושג חייב, אלא כתבו עמוד והווה, אין עוד דין שטעון סמיכה, תלמוד לומר, קורבנו ולא פסח. אז עכשיו הסבירו למה היינו חושבים שמשלמים היה אפשר לחשוב שגם כל אלו יהיו חייבים סמיכה, ולכן לכולם יש דרשה להגיד לא. עכשיו, הם שואלים על זה ואומרים, איגל המפרח, אפשר להקשות על כל הדרשות האלה, כאילו כל הקו החומר שהבאנו, מה לשלמים שכן טעו נסחים ותנופת חזה ושוק. בעצם, לא צריך דרשה מפסוק, כי קורבן שלמים יש כל מיני דברים שמיוחדים, שלא רלוונטיים, דיברנו כבר שהנסחים לא רלוונטיים לבחור פסח ומעשר, וגם להניף את החזה ושוק, צריך לעשות פעולת הנפה, למוליך ומביא, מלא ומוליד, ולכן יש דינים מיוחדים, אז למה שהיינו חושבים שהדינים של סמיכה היו תקפים גם במקרים אחרים? אז עונים, נכון, אתם צודקים, קרא אסמכת בעלמא. זה סתם דרך לקשר את זה לפסוק כדי לזכור, אבל לא ממש דרשו את זה מהפסוקים. אם כן אומרים, אלא קרא למה לי, אז בשביל מה יש את הפסוקים האלו? בשביל מה הם כן באים ללמד? איך כן אפשר לדרוש אותם? אז בשביל זה אומרים, עכשיו אנחנו נדרוש את זה בצורה אחרת, זה החלק השני בטבלה, כאילו יש כמה תורים בטבלה, זה התור השני, כאילו יש דרשה ראשונה, ואז יש שיטת רבנן נראה. קורבנו ולא קורבן חברו, קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים, קורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. זה בא הראשון להגיד, אי אפשר לסמוך על קורבן חברו, אי אפשר לשמש כשליח, אי אפשר לסמוך על קורבן עובד כוכבים, אוקיי, כנראה מדובר כאן עובד כוכבים מביא, והישראל רוצה לסמוך בשביל העובד כוכבים, כי ברור שעובד כוכבים בעצמו לא סומך, כי זה לומדים מהפסוק הראשון בויקרא, הפסוק השני בעצם מדבר על בני ישראל, שבני ישראל סומכים ולא עובדי כוכבים, נראה את זה בהמשך היום, אז לכן יש כאלה שמסבירים שכאן הכוונה בתור שליח. אבל ברגע שאומרים שזה בתור שליח, אז למה לא דורשים את זה ישר מי ולא קורבן חברו? אז גם על זה יש שאלה. ואחר כך נראה גם שהגמרא באיזשהו שלב מציעה שאולי אפשר שניהם ללמוד מקורבנו אחד, אם כן אחד פנוי למשהו אחר, נראה. וקורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. מה זה אומר לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה? לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה גם יש הרבה פירושים שונים, מה שברור לכולם שמדובר על קורבן של שותפים, כמה אנשים שותפים בקורבן אחד, ואומרים כאן שכל בעלי הקורבן, לפי כמה דעות, לפי הסבר אחד, זה כולם חייבים לעשות סמיכה, אם יש שותפות בקורבן, אנחנו מביאים קורבן ביחד, אז כולם צריכים לעשות סמיכה, יש כאלה שאומרים כולם יכולים לעשות סמיכה, יש כאלה שמסבירים, אחד יכול לסמוך בעבור כל השאר. וכמו שאמרנו קודם, שאי אפשר למישהו אחר, אבל במקרה של שותפות, אפשר. עכשיו אנחנו עוברים לחלק במשנה שמדובר על היורש. היורש סומך. תנא רב חנניה קמא דרבה. יורש אינו סומך, יורש אינו ממיר. והנתנן, הרי אנחנו למדנו במשנה היורש סומך, הוא מביא את נסחיו וממיר. אמר לי, איפחי, מה, אז אתה רוצה שאני אפוך את הנוסח ולהגיד שבמשנה לא כתוב סומך אלא אינו סומך? אמר לי, לא, לא. מתניתי, מה אני רבי יהודה? יש מחלוקת במשנה שלנו לפי רבי יהודה, והברייתא שרבי חנניה הביא זה בשם חכמים, דתניא. יורש סומך, יורש ממיר. רבי יהודה אומר, יורש אינו סומך, יורש אינו ממיר. וכאן אנחנו רואים מהברייתא שבאמת יש מחלוקת תנאים בעניין. מה איתם את רבי יהודה? מאיפה דורש רבי יהודה שהיורש אינו סומך ואינו ממיר? קורבנו ולא קורבן אביו. כתוב קורבנו, כן, לסמוך על קורבנו, ולא קורבן אביו. וזה חייב להיות קורבן שלו, ולא קורבן של מישהו אחר. וילב תחילה תקדש מסופק אש. מה סופק אש? יורש אינו סומך. התחילה תקדש יורש אינו ממיר. כאן אנחנו אומרים שברגע שיש לנו דרשה על קורבנו ולא קורבן אביו, שאין סמיכה בקורבן אביו, אז אומרים, זה סוף ההקדש, כאילו זה לא ממש סוף התהליך, אבל זה סוף התהליך של בחירת הבהמה, כאילו הוא סומך על הבהמה, ואז הכל עובר לידיים של הכהן. גם שחיטה אפשר לעשות בזר, אבל לפחות זה סוף התהליך. ולומדים על תחילת הקדש, כשמפרישים את הבהמה, שגם אי אפשר להמיר את הבהמה, אוקיי? אז אם אין איסור של, אם הוא לא יכול לסמוך על קורבן אביו, אז גם אין דיני תמורה שייכים. זאת אומרת, הוא לא יקבל מלכות אם הוא ממיר את הקורבן, את הבהמה, על בהמה אחרת. ורבנן, המיר ימיר, רבנן דורשים מהפסוק על תמורה. המיר ימיר, כתוב בכפל לשון, לרבות את היורש. ואם המיר ימיר, היה בבהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. אז למה לא כתוב ואם ימיר? אז המיר ימיר זה בא לרבות מישהו, מי זה בא לרבות? את היורש. וברגע שהוא מרבה את היורש, ואומר שהיורש כן שייך בתמורה, אז ילב סופק יש מתחילת הקדש. עכשיו הוא יומד מתמורה על סמיכה. מה תחילת הקדש יורש ממיר? אף סופק יש יורש סומך. ורבנן, עכשיו מה נשאר? מה כל אחד עושה? מה הפסוק שהשני דרש? ורבנן, היי קורבנו מי עבד אלי? הוא לומד קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים, קורבנו ולא קורבן חברו, קורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, וזה מה שדרשנו בהתחלה. זה כנראה שיטת רבנן, לכן בטבלה אני הוספתי את השם שם רבנן. ורבי יהודה, עכשיו איך רבי יהודה ידרוש את שלושת הקורבנות שם? ורבי יהודה אז יביאו שתי אופציות, גם זה בטבלה, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, לately. אוקיי? רבי יהודה פשוט מוריד את האחרון. אוקיי? אין לו כל בעלי קורבן לסמיכה, ואם כן, במקום זה יש לו ולא יורש. אוקיי? עכשיו, בגלל שהיו כמה דעות מה זה בכלל לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, יש ויכוח מה המשמעות אם הוא לא מסכים לדרשה הזאת. אז יש כאלה שמסבירים ש... אחד יכול לסמוך עבור כולם, ולא כולם חייבים לסמוך, אלא אחד יכול בעבור כולם, שזה דווקא תואם את רבנן לפי גישה אחרת. או שאין סמיכה בכלל כשיש שותפות, כי אין בעלים גמורים של הקורבן, ולכן אף אחד לא סומך לפי הגישה אחרת. באינמי, אפשרות שנייה לגבי רבי יהודה, איתלי עובד כוכבים וחברו מחד, סליחה, איתלי, יש לו את ההלכה, כל בעלי קורבן לסמיכה, ועובד כוכבים וחברו מחד קרא נפקה. כאילו שניהם, עובד כוכבים וחברו, לומדים מפסוק אחד, כאילו מקורבנו אחד. כי שניהם בעצם נובעים מאותו מקור שאי אפשר לסמוך על קורבן חברו. ואז יתרו ליתרי קראי, ואז נשארו לו שני קורבנו. פסוקים, חג קורבנו ולא קורבן אביו, ואידך לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. ורבי יהודה, היי המיר ימיר מי אבדילי, אז נשאר לנו מה רבי יהודה עושה עם הדרשה של רבנן, עם המילים של רבנן דרשו. מבעלי לרבות את האישה, כאן יש לנו דרשה מאוד מוזרה, זה בא להגיד שגם אישה תקבל מלכות אם היא עוברת על דין של תמורה. דתניה, יש ברייתא שמוזכר, לפי שכל העניין כולו אינו מדבר אלא בלשון זכר, בגלל שכל אם המיר ימיר, בהמה בבהמה, והיה אותו, okay, זה בלשון זכר, מה סופנו לרבות את האישה? תלמוד לומר, המיר ימיר, okay, ולכן, כאילו היינו חושבים, אולי אין צורך לרבות את האישה, לכן כתוב המיר ימיר. נשאיר את הצידה לשנייה, אני בטח אחזור לזה, כי יש דברים ממש לא מובנים כאן. אני פשוט אמשיך כדי שנראה את ההמשך הסוגיה. רבנן דרשי מי ואם, איך רבנן לומדים שיש לדרוש שגם האישה חייבת מלכות אם היא עושה תמורה? מי ואם, ואם המיר ימיר, הוא דורש את המילה הזאת, רבי יהודה ואם לא דרש. אוקיי. בכלל הוא פשוט לא דורש את המילה ואם, ולכן הוא צריך חמר ימים. עכשיו, יש משהו נורא מוזר כאן. הרי כל התורה אינו מדבר עליו בלשון זכר, ותמיד אנחנו, כשנכון שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, אבל נשים תמיד חייבות על מצוות לא תעשה, כאילו זה מאוד מאוד מוזר. אז הגמרא בתמורה, שדווקא מביא גם את הדעות האלו ודרשות בעניין הזה, על הדין של תמורה, בתמורה דף ב' עמוד ב', הגמרא דווקא שואל את השאלה שיש לנו כאן. אז אומרים, תאמה דרבי קרא לאישה, כאילו מוזכר, משמע מכאן, היו שתי גישות מאיפה דורשים לאישה, וזה בגלל שיש פסוק, הלו רבי קרא, הווה מינה, כי אב דתמור לא להקמה, אבל בלי הריבוי של הפסוק, היינו חושבים שאישה לא לוקה בעל תמורה, אוקיי? קודם כל, הבאתי את זה על הדף, אז אם יש לכם את הדף, הבאתי את הגמרא, אפשר להסתכל בפנים. והאמר רבי יהודה אמר רב, אכן תנא דבי רבי ישמעאל, הרי כתוב בברייתא, איש או אישה כי עשו מכל חטאות האדם, זה במדבר ה', אז מה כתוב כאן? איש או אישה, ומדובר על, אם עושים איזשהו חטא, קורבן חטא, מדובר על מישהו שעושה חטא, השווה כתוב איש לאישה לכל אנשים שבתורה, אז מוזכר מכאן שמה? איש ואישה הם שווים לכל האנשים. אז בשביל מה היה חשיבה שהאישה לא, בלי דרשה, היינו חושבים שהאישה לא בעניין של תמורה. אי צריך, לא, צריך דרשה למה. מהו דתאמה הנמי לעונש ששווה, בין ביחי בין בציבור? אבל הכה, כיוון דעונש שאינו שווה בכל הוא. תמורה זה משהו קצת שונה מעונש רגיל. כי בדרך כלל, כל האנשים שווים בין בציבור, בין ביחי, מי שעושה עבירה, חייב. לא משנה. אבל כאן, העונש אינו שווה בכל, זה תנן, איך אנחנו יודעים, אין הציבור והשותפים עושים תמורה. Okay? אין דין תמורה בציבור ושותפים. אז לכן היינו חושבים, אישה נמי, כי עבדה לא לקיה. אז היינו חושבים שאישה שעושה תמורה לא לוקה, כמו ציבור שותפים, כמה שמלן. Okay? אומרים שכאן יש איזשהו יוצא מן הכלל, ובגלל זה היינו צריכים לרבות את האישה. זה לא ממש עונה על השאלה, ואני משאירה את זה בסימן שאלה, כי זה מאוד מאוד מוזר, שהיינו צריכים לרבות את האישה במיוחד, לדין הזה של תמורה, ועל זה דרוש קצת יותר מחשבה. ממשיכים במשנה הבאה. הכל סומכים חוץ מחרש, שוטה וקטן, וסומה ועובי כוכבים, והאבב השליח והאישה. Okay? כל אלו סומכים חוץ, כאילו כל אנשים סומכים חוץ מי. Okay? חרש, שוטה וקטן, כאן מדובר, בדרך כלל כשכתוב חרש יחד עם שוטה וקטן, מדובר במי שנולד ככה ואף פעם לא דיבר ולא שמע, כי אלו נחשבים בלי דעת, אבל יש כל מיני סוגים של חרשים שכן חושבים שיש להם דעת, okay? אבל מי שאין לו דעת הוא לא סומך, וסומה מי שלא רואה, נראה בגמרא למה, עובד כוכבים, okay, זה נראה, כמו שדיברנו נראה גם בהמשך, הערב השליח והאישה, כאן נראה על על הפנים שמדובר, אבי קנני רוצה להביא קורבן עצמו, שליח, הוא שליח לקורבן אחר, והאישה שמביאה קורבן עצמה. בגמרא נראה ברייתא שכולל כל שלושתם ביחד, והכוונה שהעבד עושה בעבור האדון, השליח עושה בעבור מי שמינה אותו כשליח, והאישה עושה לבעלה. Okay? ולכן כולם בתור שליחים כאן. אוקיי? Okay? האישה זה מעניין כי זה מופיע בסוגיות המפורסמות בקידושין, איפה שמדובר על מצוות עשה שהזמן גרמה, שיש מחלוקת האם נשים סומכים רשות, האם הן יכולות לעשות צמיחה, ויש מקרה שכמה נשים סמכו על, על הקורבן עולה שהביאו לבחג, ומשום נחה רוח החכמים אפשרו להם לעשות, ורואים כאן החשיבות, אוקיי, ונדבר על זה בהמשך גם, החשיבות של שמחה, כאילו החכמים ראו שהיה חשוב לאנשים, כאילו במיוחד בבית שני, לעומת בית ראשון, שכאן אנשים לא היו כל כך מעורבים בקורבנות שלהם, אבל בבית שני כבר בגלל, מדברים בגלל שאחרי החורבן, וכבר היה להם תקופה בלי בית המקדש ובלי קורבנות, אנשים כבר רצו, וזה באמצע תקופה בית שני התחילו כל העניין של התפילות, אנשים רצו לקחת חלק יותר פעיל, ושמיכה בהחלט היה אחד מהפעולות האלו שהבן אדם היה יכול להיות קשור לקורבן שלו, ולכן אפשר להבין שנשים גם רצו לעשות שמיכה ולהיות מעורבות בעניין. ושמיכה שיירי מצווה. שמיכה זה לא מעיקר המצווה, זה שיירי המצווה. זה לא הכי חשוב, למרות שהגמרא נראה שדווקא נתנו לזה חשיבות, ואולי בגלל מה שאמרתי לפני דקה. על הראש, כאילו שאנשים רצו להיות חלק מזה. על הראש, איפה עושים שמיכה? על הראש, בשתי ידיים, הם משתמשים בשתי ידיו, ובמקום שסומכים שוחטים, עושים את זה באזור במקדש, איפה שעשו את השחיטה, ותכף לשמיכה שחיטה. אני רואה בהמשך בגמרא שמקשרים בין שני הדברים האלה. זאת אומרת שצריך ישר אחרי השמיכה לעשות שחיטה, וזה בגלל שכתוב בפסוק ושמח את ידו, ואז מיד אחר כך כתוב ושחט. אז אומרים שמיד אחרי שמיכה חייבים לשחוט. הגמרא מתחילה. בשלום אחרי שוטה וקטן, אני מבין למה אחרי שוטה וקטן לא אין בעניין שמיכה, את אליו בני די עניינו, כי אין להם דעת. עובדי כוכבים נמי, אני מבין למה, כי בני ישראל סומכים ואין עובדי כוכבים סומכים. אמרתי לכם שנגיע לדרשה הזאת, ואז כתוב דבר על בני ישראל בתחילת ספר ויקרא, ואז כתוב על השמיכה אחר כך, אז אומרים שאין עובדי כוכבים סומכים. על הסומה, אבל מי שלא רואה, מה הייתה עם הלא? כאן נראה שתי אפשריות. שוב יש טבלה. רב חיסטי ורבי יצחק בר עבדים, אנחנו לא יודעים מי אמר מה, אבל יש להם ביקוח. אחד אמר, את יסמיכה, סמיכה מזקני עדה. זקני עדה הם אלה שסמכו את ראשם או ראש הפר, פר עליהם דבר של ציבור, ושם זה חייב להיות הסנדרין, ואנשי הסנדרין לא היו יכולים להיות בעלי מום. אוקיי? ובעל מום, כאילו הסומה הוא סליחה, שאני לא אגיד עדיין את המילה בעל מום, כי יש ויכוח על העניין הזה, אני אראה בעוד דקה, אבל מי שישב בסנדרין היה צריך לראות, אוקיי? נראה עכשיו, גם מבית קצב הדף, יש דעה בסנדרין, תף למדע לנעמוד ב', ויש דעה אחרת ביבמות, קוף א', עמוד א', למה מי שסומה לא יכול לשמש מישהו שיבר, לא יכול לתפקד כדיין, אוקיי? אבל לפני שנגיע לזה, אז פשוט אני אסביר, כתוב סמיכה כאילו בדיני סמיכה, וכתוב שהזקני העדה סומכים, וכמו שזקני העדה לא יכולים להיות סומים, אז גם מי שסומך לא יכול להיות סומה. אז עכשיו בואו נסתק קצת מהנושא ונראה למה, נסתק קצת מהגמרה, ונראה למה זקני העדה לא יכולים להיות סומים. אז בסנהדרין כתוב, היה רבי מאיר אומר, מה תמוד לומר על פי הם יהיה קורי וכל נגע, כאילו על פי בית הדין יהיה קורי ונגע, וכי מה העניין? ריבים אצל נגעים, למה מדובר על נגעים ומקשרים אותם לריבים, נגעים זה נגעי צרעת, אלא מקיש ריבים לנגעים, הכל זה כדי לעשות הקש בין ריב לנגע, ומה נגעים שלא בסומים, דכתיב לכל מראה עיני הכהן, אף ריבים שלא בסומים. כמו שהכהן צריך לראות את הנגע, אז גם כל הריבים מישהו צריך לראות, ואם היינו צריכים להסביר את הטעם, כן? דיין צריך לראות את מי עומד בפניו, מראייה אפשר לראות עד כמה בן אדם אמין, עד כמה הוא, האם הוא משקר, תוך כדי אפשר לראות, ומי שלא רואה לא יכול להיות דיין טוב. בסך היבמות יש דעה אחרת לגמרי. דתני רב יוסף הוא מביא ברייתא, אז מעניין ששניהם בתקופת התנאים. כשם שביתים מנוקים בצדק, הם צריכים להיות נקיים כאילו בצדק, זאת אומרת מנוקים מכל שוחד וכו'. כך ביתים מנוקים מכל מום, הם גם צריכים להיות נקיים ממומים, שנאמר כולי חיפה רעייתי ומום אין בך, מצטטים פסוק משיר השירים, מאוד מוזר, כאילו מה הקשר בין שיר השירים ויופי לבית הדין, וכאן אפשר להסביר על פי מה שדיברנו לפני כמה ימים, אין עניות במקום השירות, ובית המקדש צריך הכל לראות יפה, למה? כי זה בית של הקדוש ברוך הוא, וגם הסנהדרין היה מקום שבו, ובמיוחד בסנהדרין הגדולה שישב בלשכת הכזיב בבית המקדש, שם אומרים שהשכינה הייתה שורה, וגם לא רק קשור לשכינה, אבל הרעיון שאם רוצים שאנשים יכירו בבית דין ויקבלו את סמכותם, אז צריך שהבית דין לא יהיה, הדיינים לא יהיו בעלי מומים, וכאן זה לדעתי קשור זה בעיה, כאילו צריך קצת, זה בעיה מוסרי, כאילו איך אנחנו יכולים להגיד, מי שבעל מום לא יכול לתפקד כדיין, הרי אנחנו רואים בעלי מומים הם שווים, כאילו, ולמה אנחנו נפלה נגדם, וכאילו מצד אחד יש את האינטרס הזה, שאנחנו רוצים שכל אחד יהיה שייך, וכל אחד יכול לעשות מה שרוצים, ושזה לא ימנע ממישהו לעשות משהו, מצד שני, אנחנו צריכים להכיר את האופי של בני אדם, והאופי של בני אדם שהם חשדנים והם הם לא סומכים על אנשים, הם מסתכלים במראה, וזה משפיע עליהם. וכשמדובר בבית הדין, בסמכות בית הדין במיוחד, רוצים שאנשים יש עניין מאוד חשוב במיוחד בסוגיה של זכי ממראה, בסנדרין, דיברנו על זה. כל העניין של סמכות בית הדין הוא מאוד מאוד חשוב, כן? לא תסורו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, וכל מיני דברים בהקשר הזה. ואם יש מישהו סומה, אז אולי לא יקבלו את מה שהוא יגיד. שוב, זה תלוי ב-human nature, שזה לא דבר חיובי, אנחנו לא חושבים שזה דבר טוב, אבל מצד שני צריכים לקחת את המציאות ולהבין, בגלל המציאות הזאת אנחנו לא רוצים שזה יפגע בכבוד הביתים. ולכן, לפי הדעה הזאת, זה הסיבה שדיינים לא יכולים להיות סומים. שתי דעות מאוד שונות לגמרי, ומאוד מעניינות. אוקיי. עכשיו, השני, חלה אמר, את יסמיכה סמיכה מעולת ראייה. אוקיי, מהקורבן עולה שמביאים בחג, אז בגלל ששם זה, כן, אלו שבאים לראות את פני השם, והסומה לא יכול לראות, אז הוא לא סומך שם, כאילו בגלל שכתוב סמיכה שם, והוא צריך, כדי להיות חלק מעולת ראייה, הסומה לא שייך לזה, כי הוא לא יכול לראות, אז גם כאן הוא לא עושה שום פעולה של סמיכה. ולמן דאמר מעולת ראייה, למה, מה הייתה מלא ילף מזקני העדה? דנים יחי מיחי ואין דנים יחי מציבור. יגיד, אנחנו מעדיפים ללמוד את זה מיחיד מאשר ציבור. אוקיי? וזגני העדה זה מקרה שהציבור סומכים. בעולת ראייה זה מקרה שהיחידים היו סומכים. ולמד ילף מזקני עדה, מה הייתה מלא ילף מעולת ראייה? אז למה לא ללמוד מעולת ראייה באמת? כי דנים מידי דכתיבי סמיכה בגופה, ממידי דכתיבי סמיכה בגופה. לא אמרתי לכם את זה, אבל סמיכה לא כתוב במפורש בעולת ראייה. אוקיי? למרות שאמרו שכתוב, לא ממש כתוב. אז עדיף ללמוד את זה מבסמך הראש הפר של הסנדרין, כי שם כתוב סמיכה במפורש. אוקיי? להפוקי עולת ראייה, אז מאיפה באמת למדו סמיכה בעולת ראייה? תהי גופה מעולת נדבה גמרה. למדו את זה מעולת נדבה, כאילו עולה שמביאים בתור נדבה, תתן כמד רב יצחק בר אבא, ביקרב את העולה ויעשה כמשפט. כתוב בעולת ראייה, הוא מקריב את העולה ועושה כמשפט, כפי הדינים שלו. מה זה כמשפט? כמשפט עולת נדבה, לימד על עולת חובה שתאונה סמיכה. כן, ולכן לא כתוב מפורש, ולכן מי שטען שלומדים את זה מזקני העדה, מעדיף את זה. והעבב השליח והאישה, אז עכשיו נביא ברייתא, שכפי שאמרתי לכם, רואה את שלושת המילים האלו כשהם כולם שליחים למישהו אחר, ידו ולא יד עבדו, אבל זה לא אומר שהמשנה שלנו אומרת ככה, אבל יכול להיות. שוב, אמרתי שני פירושים במשנה, או שמדובר אישה בכלל, ועבב בכלל, כאילו אפילו הקורבן עצמם, או אולי רק בתור שליח לאדון שלו או לבעל שלה. ידוב, אוקיי, שוב, כתוב כמה פעמים בסמיכה, בסמכת ידו, אז דורשים כל פעם, ידו ולא יד עבדו, ידו ולא יד שלוחו, בדרך כלל אומרים שלוחו, היד, כאילו השליח, כאילו היד של הבעל, אבל כאן אומרים לא צריך ספציפית, ידו ולא השליח, ידו ולא יד אשתו, כל הנדמה לי, אז אם מביאים שכולם הם שליחים של מישהו אחר, אז למה צריך כל שלושתם, הם בעצם אותו דבר, צריכה. דעיקת הרחמן אחד, הווה מינה למיעוט העבד, דלה בר מצוות. כאילו, העבד לא שייך במצוות. אבל שליח, דבר מצווה הוא, אבל שליח שהוא כן שייך במצוות, אולי כן, ושלוחו של אדם כמותו, אימה לסמוך, אז אולי הוא כן יכול לסמוך. ויש מינן הנתרתים, היה לנו שניהם, העבד והשליח, דלה כגוף אדם. מה ההבדל ביניהם לבין אשתו? שהם לא נחשבים כגוף של האדם, הם נחשבים שליח של האדם, אבל אשתו זה כגוף אדם, אבל אשתו, יש כל מיני, יש כמה דברים, לא הרבה, אבל יש כמה דברים ששליח לא יכול לעשות, אבל אשתו כן יכולה לעשות, היא נחשבת כגופה. אז אמא תשמח, אז אולי היא כן יכולה לסמוך, צריכה. לכן צריך להגיד, לא, גם היא לא יכולה לסמוך בעד הבעל. כמה רואים עד כמה הם רצו שהבן אדם בעצמו יעשה סמיכה. וכאן שוב נראה את אותו רעיון. סמיכה שיירי מצווה, תנו רבנן, אז מביאים ברייתא לעניין. כתוב בפסוק, ושמח, אוקיי, בזה ויקרא א' ד', ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לא לכפר עליו. אז כתוב ושמח ונרצה, זה נשמע מה זה ונרצה? כאילו הוא קיבל כפרה. וכי סמיכה מכפרת, ולא אין כפרה, אלא בדם, שנאמר כי אדם הוא בנפש יכפר. תמיד למדנו שאדם זה מה שמכפר, זריקת אדם, ולא, וזה מהפסוק כי אדם הוא בנפש יכפר, הדם זה מה שמביא כפרה, ולא הסמיכה. אז למה כתוב ונרצה לא לכפר עליו? אלא לומר לך שאם עשה לסמיכה שיירי מצווה, מעלה עליו בכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. זה מאוד מוזר, מה אומרים? הפסוק בא ללמדנו שמי שהחליט מראש, אני לא רוצה לעשות צמיחה, כי לא רוצה, כי לא חייב, כי זה רק שיירי מצווה, זה לא חשוב. לא חלק חשוב מהקורבן, אז אני לא אעשה. אז הכתוב אומר, אתה כאילו לא קיבלת כפרה. אבל וכיפר, הוא באמת כן מקבל כפרה, כי אם כהן זורק את הדם, אז הוא מתכפר בזה, למרות שהוא לא עשה כלום. אבל מה חכמים רצו להגיד? רצו לתת לאדם את ההרגשה שהשמיכה הוא חשוב, כי האדם רצה להיות חלק מהתהליך, וגם החכמים רצו שאנשים ייקחו חלק פעיל בתהליך. ולכן אמרו לו, אם אתה לא עושה את זה, אז כאילו לא קיבלת כפרה. ואז צריך לשאול אפילו יותר טוב את השאלה, למה האישה באמת לא יכולה לעשות צמיחה, אם זה חלק כל כך חשוב, ראו את זה כחלק כל כך חשוב, אולי זה באמת קשור לאיך תפסו נשים בימים ההם, כאילו אולי לאישה לא היה כל כך חשוב, או אולי באמת היה לה קשה ולא רצו לחייב אותה, כאילו אישה הייתה אחראית על כל הדברים בבית, להכריח אותה להגיע, זה היה קשה, אז אולי לא רצו לחייב אותה. אבל שוב ראו שהם גם נצנו לה את ההזדמנות, כאילו רובם אמרו שנשים סומכות רשות, אם היא רוצה, אז בהחלט היא יכולה. בתניא לגבי תנופה, אומרים בדיוק אותו דבר לגבי תנופה, כי אגבנה. לתנופה לכפר, שוב, הפסוק כתוב, כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו, אז שוב, בכי תנופה מכפרת, ולא אין כפרה, אלא בדם, שנאמר, כי אדם הוא בנפש יכפר, אלא לומר לך שאם עשה לתנופה שערי מצווה מעלה עליו, כתוב כאילו לא כיפר וכיפר. אותו דבר לגבי תנופה, כי גם תנופה הייתה הפעולה שבעלים, בעלי הקורבן היו עושים, ולכן רצו לתת לזה משמעות. על הראש, איפה עושים סמיכה? תנו רבנן, ידו על הראש, שוב זה משהו שחוזר כמה פעמים, אז נדרוש כל פעם, ידו על הראש ולא ידו על הצוואר, לא הצוואר בימה. ידו על הראש ולא ידו על הגביים. על הגב, ידוע לראש ולא ידוע לחזה. כל הנה למה לי? שוב, כל פעם אנחנו שואלים מה צריך דרשה, לא היו יכולים להגיד על הראש ולא שום מקום אחר. צריכה, דיקת הרחמן אחד למעוטי צוואר, אם היינו אומרים רק למעט את הצוואר, זה לא קי בהדי ראש, זה לא בא אותה גובה של הראש, אבל גבו, זה קי להדי ראשו, שזה ממש בגובה של הראש, אמא לא, היינו חושבים שלא, שאפשר. צריכה, ואי השמועין על הנתחי, אם היו רק את שניהם, משום דלו את רבי לתנופה, שני אלו לא מניפים. אבל החזה, החזה זה חלק מיוחד במימד, את רבי לתנופה כי מניפים את זה. אז אמא לא, אז אולי היינו חושבים שבאמת אפשר לסמוך על החזה, צריכה. ולכן היה צריך למעט גם את זה. איבא אלו, שואלים שאלה, ידוע על הצדדים מהו, האם אפשר לשים את הידיים על צדדי הראש ולא על ראש הראש? תשמע, דתניה, בוא נאמר מכאן, דתניה אבא ביראה ברבי אליעזר בן יעקב, אומר, אבא ביראה אומר בשם רבי אליעזר בן יעקב, אולי הכוונה, אולי אני טועה, לא, אולי אבא ביראה, הוא הבן שלו, לא יודעת בדיוק, נראה, לא משנה כל כך, ידו על הראש ולא ידו על הצדדים, אוקיי? הוא אומר, ספציפית חייבים לעשות זה על הראש. ביי רבי ירמיה, רבי ירמיה אוהב תמיד לשאול איזושהי שאלה נוספת, מטלית מהו שתחוץ, כשמדברים על סמיכה, האם הכוונה, כאילו, שאלה שאלות, לפעמים נוניקיות כאלה, אבל הוא מנסה להבין יותר טוב, מה באמת מדובר כאן. אם אני שמה על הידיים, בין הידיים שלי לבין הבהמה מטלית, כזה מגבת או משהו, האם זה חציצה? כאילו, האם הכוונה שצריך לשים את כל הכוח, ולא משנה אם יש משהו חוצץ בין לבין, או אם צריכים להרגיש את הבהמה כשעושים את זה. אפשר לחשוב קצת על הילינג כזה, כן? אם אנשים מדברים על הכוח של הידיים, ואולי בעצם הכוח של הידיים, כאילו, וההרגשה, הרגשת הבהמה בידיים עצמן, כאילו, אולי זה חלק מתהליך ההילינג שיש לבן אדם שעשה את שמקריב את הקורבן. אז מהו שתחוץ? תשמע, בוא נאמר את זה מהמקור הזה, ובבד שלא תהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח, אז אי אפשר שיהיה דבר שחוצץ. ובשתי ידיים, מנעני מילה, איפה לומדים שצריך לעשות בשתי ידיים? אמר יש לקיש, אמר קרב, שמח אהרון את שתי ידיו. אוקיי, עכשיו זה פסוק מוזר, כי כתוב שתי ידיו, אבל הכתיב, כתיב ידו, הוא כתיב שתי. אוקיי, כתוב ידו בלי וו. אוקיי, סליחה, בלי יוד. יוד דלת וו. זה נראה כמו ידו, אבל קוראים את זה ידיו. וכתיב שתי. זה בנאב, אומר יש לקיש, זה בנאב, כאילו מלמד על כל מקום אחר, כל מקום שנאמר ידו, בלי וב, הרי כאן שתיים. עד שיפרות לך כתוב, אוקיי? תמיד ידו זה שתיים. אז רבי אלעזר, אוקיי, וכאן נראה סיפור, רבי אלעזר הלך, אמר להשמעת בבית מדרשה. הוא אמר בדיוק את הדרשה הזאת, ולא אמר משמד ריש לקיש. הוא לא אמר את זה בשם ריש לקיש, בשם אמרו. שאמר ריש לקיש והקביר, הוא מאוד כעס, אמר לי, איסוק הדעת על כל, אז עכשיו הוא מתחיל להקשות עליו, כי זה מעניין, כי זה דרשה שלו, אבל הוא מתחיל להקשות. איסוק הדעת על כל הכל דקטיב ידו, תרתנינו, אם אתה חושב שכל פעם שכתוב ידו, זה שתיים, אז למה בכלל התורה אף פעם היה מוסיף את היוד הזה? למה לי למכתב ידיו, ידיו, איקשלי 24 ידיו? Okay, הוא פשוט הביא לו 24 מקרים ששם כתוב ידיו עם יוד, ידיו תביאנו, ידיו רב לו, סיכל את ידיו, כל המקומות האלה כתוב ידיו עם יוד, אז אם אתה צודק, אז לא אמור להיות עם יוד. אישתיק, וכאן הוא שתק, okay, קודם כל כמה דברים מעניינים, לא מופיע 24 פעמים, 24 פעמים זה סתם, 24 זה מספר ספרותי, רואים את זה הרבה, וזה השתמשו בו בתור גוזמה, אוקיי? אבל, ומעניין שהוא דווקא מקשה על הדרשה של עצמו, כן? רבי אלעזר שותק, הוא לא יודע מה להגיד, לבטר דנח נפשי, אחרי שריש לקיש כבר לא כעס כל כך, אמר לי, הוא מתחיל להסביר לו, מה איתה מלות הם עלי ידיו, ידיו? למה, כן, למה לא, למה, מה התשובה לשאלה שלי בעצם? הוא שואל אותו, למה לא אמרת לי, כאילו למה לא הצעת לי את התשובה הזאת, ידיו דסמיכה כאמרי. אוקיי? הוא אמר, למה לא ענית לי שכשכתוב ידו והכוונה ידיו ושתיים, זה רק בעניין של סמיכה ולא בשום עניין אחר. וכל המקרים שציטטתי לך עם ידיו, הם לא קשורים בכלל לסמיכה. אז עונה לו רבי אלעזר, למה לא עניתי ככה? בסמיכה נמי כתיב, ויסמוך את ידיו עליו. כי יש מקרה שכתוב סמיכה, וכתוב ידיו עם יוד. מה המקרה הזה? זה כשמשה סמך את ידיו על אהרון, כדי לסמוך אותו, על יהושע, כדי לסמוך אותו להיות המנהיג הבא. זה קצת שונה. אז זה בדיוק מה שענה לריש לקיש. סמיכה דבהמה כאמרי. כי ריש לקיש עונה לו, לא התכוונתי, ידו, זה משמע שתיים, רק בהקשר של סמיכת בהמה, ולא בשום הקשר אחר. אוקיי. ובמקום שסומכים שוחטים, תכף לסמיכה שחיטה, עכשיו אנחנו נדון במשפט האחרון הזה במשנה, מה כאמר, מה הכוונה כאן? הכי כאמר, זה הכוונה. במקום שסומכים שוחטים, שתכף לסמיכה שחיטה. עושים את הסמיכה איפה ששוחטים, בגלל שצריך מיד אחרי הסמיכה לעשות את השחיטה. ולכן שני הדברים האלה הם קשורים זה לזה. כן, נתחיל במשנה הבאה מחר.